אנחנו יצאנו מבארי בשלוש אחר צהריים, באיזשהו שלב בדרך אופי אומר לי, תשמע, היה פה כוח אחד, הוא אמר לי בחור אחד, שהוא צריך לקבל צלש. הוא חילץ חצי מבארי, ככה אופי אמר לי, וזה בלי לדעת שמות, ובלי לדעת את כל הסיפור. ואני חושב בליבי, וואי, ואני אפילו לא יודע את השם שלו, כן, בתוך הכאוס הנוראי הזה, אפילו אני לא יכול לספר את הסיפור הזה.
סיפור אחר, לזכר שירה בנקי. כוח קלמנזון. ברוכים הבאים לסדרה סיפור אחר, לזכרה של שירה בנקי. אנחנו מתרגשים להביא בפניכם סיפורים על גבורה ומסירות נפש שהתרחשו בשבעה באוקטובר. וכמו כולם, אנו ממשיכים להתפלל לחזרתם של כל החטופים והחיילים הביתה בשלום ומשתתפים בצער המשפחות שאיבדו את יקיריהם. משפחת קלמנזון מתגוררת כבר 30 שנה באותניאל, יישוב בדרום הר חברון. היישוב נמצא 20 דקות נסיעה ממיתר וחצי שעה נסיעה מבאר שבע. מנחם ואחיו אלחנן היו חלק מכוח הכוננות של היישוב. אלחנן היה איש מוסד שמעטים ידעו מה בדיוק תפקידו. מנחם מחנך בישיבה תיכונית. בשישה באוקטובר, מנחם ומשפחתו נסו לגיסתו ביישוב רתמים, דרומית לבאר שבע, לחגוג שם את שמחת תורה. למחרת בבוקר, ההודעות מתחילות לזרום. מנחם חבר בכיתת הכוננות וצמוד לטלפון גם בשבת, אבל הוא עדיין לא מבין מה קורה. הוא מחליט לחזור לאותניאל.
בשלב הזה עוד לא חשבתי שצריך לפתוח חדשות. אני מחליט לצאת לאותניאל, ואני נפרד משתי, כי אני יודע שמאותניאל אני אצא למילואים. אני נוסע, מולי חולפות עשרות, מאות מכוניות, שבכולם לובשי מדים, בדרך דרום או בדרך למלחמה. וכל הסיפורים מהילדות על מלחמת יום כיפור, ששמעתי עולים בראש על השיירות, שעולות צפונה ויורדות דרומה, ומש רואה אותם.
מנחם עולה לשמירה ביישוב. הוא מבין שבקרוב יגויס למילואים ליחידת התותחנים שלו.
ב-4 אני יורד מהשמירה, וכמעט במקביל מקבל הודעה מהמילואים שאני מגויס, ולהגיע לימח. דקה אחרי זה אני מקבל הודעה מאלחנן, שעם 4 מילים אני אורז ויורד לדרום. אני יוצר איתו קושר, מה אדם מתכנן? הוא אמר, אני הולך לחפש יעילות. אלחנן במילואים היה בעצם, המומחיות שלו הייתה הגנת יישובים. הדרכת כיתות כוננות והגנת יישובים. ואת הידע שלו הוא רצה להביא לשם.
מנחם עוד מתלבט אם לרדת דרומה עם אלחנן או לחבור ליחידת המילואים שלו. הוא מחליט לרדת דרומה.
אז אני יוצא עם תיק, עם אלחנן ברכב, נשקים, כדור בקנה, ויוצאים דרומה.
בינתיים בקיבוץ בארי, דני פוקס מתעורר ומבין שמשהו יוצא דופן עומד להתרחש.
בסביבות 6:25 התחילה בעצם הרעשה. זה לא היה הטפטופים שאנחנו רגילים, אבל למען האמת אני חשבתי שחיל אוויר מפציץ את עזה, כי זה לא היה משהו בסדר גודל כזה שאנחנו שמענו אותו אי פעם. באיזשהו שלב ישבנו שם ואמרתי להם, זאתי השכה. ההרשה הזאת זה לא הרשה רגילה, והם בדרך.
אנחנו עוברים את צומת בית קמה, מתקרבים לנתיבות, מתחילים לראות את הרכבים הפגועים בצידי הדרך, עוד רכב ועוד רכב, וההבנה והאלה מכמות הרכבים שנפגעים, יש לו להיות אדם, כמה עמוק המחבלים הצליחו לחדור, זה כבר לא קו העוטף, זה נתיבות, זה יותר רחוק. ואלחנן מדי פעם עוצר, מתכתב עם אנשים, אני לא יודע עם מי, והוא מבין שהמקום שהכי צריכים אותנו זה בארי.
ויש בבארי קבוצה שקוראים לה קבוצת האימהות בוואטסאפ, היא הקבוצה אולי הגדולה ביותר של בארי, והתחילו לרוץ הודעות בקבוצה הזאת, ואנשים מתחילים לדווח מה קורה, שהם נכנסים אליהם לבתים, שרוצחים, שחוטפים, ובאיזשהו שלב כבר אפילו ראינו איזה סרטון שרץ באינסטגרם, וכבר התחיל לרוץ גם בקבוצות אצלנו, שרואים חוטפים אנשים, ואנחנו מבינים את גודל הזוועה. אימת מוות. הפחד, הדאגה הזאת, זה דאגה שקשה לתאר אותה. זה קודם כל אתה חושש למשפחה, ואתה שומע מה קורה מסביב, ואתה מבין שאתה במין אירוע כזה שהוא אירוע של רולטה רוסית כזאת, רנדומלי. ייכנסו, לא ייכנסו. ואז אנחנו יושבים בהמתנה הזאת, ומחכים ומחכים, ואף אחד לא מגיע. וכל מה שאנחנו שומעים מסביב זה את הירי של המחבלים. אנחנו שומעים שזה לא קרב, אני מבין שזה לא קרב, ואנחנו מבינים שזה ירי שהם הורגים אנשים פה, וחוטפים אותם, והצבא לא מגיע, והשעות נוקפות, ועוד שעה עוברת ועוד שעה עוברת, וזה לא ברור, כאילו הנטישה הזאת היא. באיזשהו שלב ככה מתוך, אני לא יודע, זה מין תחושת חוסר עונים, אני מתקשר למשטרה, אני אומר להם, מתקשר לעונה לי מוקדנית, ואני צורח בטלפון, תשלחו כוחות, אתם יודעים מה קורה בברים, שורפים פה בתים, שוחטים אנשים. היה איזשהו שלב שאנחנו פתחנו פה את החלון של הממד, רק את החלון הפנימי, בשביל לשמוע מה קורה בחוץ, ושמענו ממש שעוברים פה לידינו אנשים. מתחת לחלון. הם בעצם נכנסו פה לחצר, וקיבלנו החלטה שאנחנו עולים לבוידם. יש לנו פה מין עליית גג כזו עם סולם. זחלנו על הרצפה, לקחנו איתנו מטף כיבוי, כי ידענו ששורפים גם בתים. לקחנו איתנו מים, מטען, יש נקודת חשמל למעלה, ועלינו למעלה. ואז כשהיינו למעלה, אז שומעים את כל מה שקורה מסביב, את כל הקולות הנוראים.
אתה עולה לעליית גג, להתחבא, אתה יודע, יש לך מה שעובר בראש, תמונות שעוברות לך בראש?
אותן תמונות שעוברות לך בראש. אנה פרנק, אנחנו שם, לגמרי. תחושה קשה, החוסר עונים הזה. זה התחושה, וכן, איך הגענו לזה? איפה הצבא?
בינתיים, חיילים מגיעים לבארי ומתפתחים קרבות עם המחבלים ברחבי הקיבוץ. דני ויתר המשפחה מחולצים, וכאן הסיפור שלנו מצטלב. בשבעה באוקטובר ציינתי יום הולדת. ילדים שלחו לי סרטוני מזל טוב, ואחד הסרטונים היה ממשפחת פוקס בקיבוץ בארי. ואמרתי
את זה בשבילך, ואני אוהב אותך, ושיהיה לך מלא כיף ביום הולדת.
אנחנו
מתכתבים עד שההודעות כבר לא עוברות. אני מחכה ומחכה, ובערך בשבע בערב אני מקבל את ההודעה הקולית הזאת.
יובל מלכי, פינו אותנו, אנחנו כבר בנתיבות. ביי. שיהיה לך כיף.
יום הולדת שמח.
מח, שיהיה לך מלא מתנות ועוגת טעימה. לא יודע למה אמרתי את זה.
דני, אופר ודרור נשארים ליד שער הקיבוץ. בינתיים האחים קלמנזון מגיעים לבארי.
אנחנו עוברים מחסומים של הצבא, שהתפקיד שלהם זה לבלום זליגה של מחבלים צפונה. ולמנוע מזרחים כמונו לרדת דרומה, אנחנו רוצים שם ושואלים אותנו, מי אתם, לאן אתם? ואלחנן פשוט פותח את החלון ומתחיל להמציא שמות של יחידות. נכון, לא נכון, חרטט בביטחון, אומר להם, אנחנו מ-30-12, הוא גם לפעמים אומר גם את המספר של היחידה שלו, אבל 50-60, אבל גם שב כושו גם שיחקנו עם המספר טלפון שלו, 5771 וכל מיני כאלה, ונתנו לנו לעבור, עוד לא פגשתי את האיש קבע שיגיד, אני לא מכיר את היחידה, בטח בסיטואציה כזאת, ואנחנו מתקרבים מבארי. ובאחד הכבישים היפהפיים שם בין הקיבוצים, אנחנו רואים ג'יפ לבן, הפוך, ג'יפ דייש כזה, מקלע עליו, לידו כמה גופות של מחבלים, עם הנשקים עליהם, וסטים, ועל הכביש מונחים כמה מטולי RPG, עם הרקטות בפנים, ואין שם נפש חיה, אף אחד לא טרח אפילו לפנות את הנשקים, אחרי ההתקלות, ושוב פעם, ההבנה לאט לאט מחלחלת על עוצמת הלחימה, שהיה פה כזה אירוע, כזאת עוצמת אש, ואף אחד לא טרח אפילו לבעוט את המטולים לצד הכביש, אנחנו מזגזגים ביניהם על הכביש, ומגיעים לבארים.
השעה היא כבר שעת ערב, ומנחם ואלחנן בטוחים שמגיעים לסוף האירוע.
אנחנו מגיעים לשער של בארי, יש שם עשרות חיילים בחוץ, חלקם מוקפצים למקום אחר, חלקם בדרך פנימה. בשלב הזה יש הרבה לחימה בבארי, יש המון סיירות של הצבא שנלחמות בפנים. כאשר אנחנו מגיעים לשער, אנחנו עושים ברכב אזרחי, רכב החשמלי של אלחנן. משמאלי יש את הבודקה של השומר שם, הוא מחורר כולו, חלונות מנופצים. לידו מוטלות כמה גופות של אנשים שסיפרו לי אחרי זה שהם ברחו מהנובה, אבל נרצחו בשער של בארי. השער פתוח אבל שרוף. רכב מעוך על השער. ענני עשן עולים מבארי, מכל מיני פינות של הקיבוץ, קולות לחימה שלא שמעתי כמוה בכל השירות. נשק קל, מקלעים, עדים של פיצוצים, דברים שאני יודע לספר היום שזה רימונים, RPG, פגזים של טנקים, ועוד פיצוצים, צבע אדום, באמת להגיע לעולם אחר, מהעולם שאנחנו מכירים, יקום מקביל. כשאנחנו חונים שם, אז תוך כדי אנחנו חונים בכניסה של הקיבוץ על המדשאה, ואנחנו צוחקים, שנינו עברנו בתקופה באיזה קיבוץ, שבשביל קיבוצניקים לעלות על המדשאה זה ירק ובא לי עבור, אבל אנחנו עולים שם על המדשאה האחרונים, ואלחנן הולך לחפק. בחפק עומדים קצינים, שמסדרים את הלחימה של הכוחות שם, ברק חירם ועוד אלופי משנה סביבו, ומחלקים את ברי לגזרות. סיפר לי אחד הלוחמים, שהוא על הבוקר קפץ אזור השער, שם הוא הוקפץ, והוא נלחם שם במחבלים, אבל בינתיים פרצות אחרות בגדר חדרו מאות מחבלים לתוך הקיבוץ, אז הוא נמצא בשער, אבל המשפחה שלו והילדים שלו נמצאים בפנים, בממד, וביניהם מפרידים מאות מחבלים, חמושים היטב, ואפשר להבין את המצוקה שלהם, שכבר אנחנו 12 שעות לתוך הלחימה, והמשפחות שלהם בפנים. בשלב הזה, למיטב הבנתי בצבא, ההבנה היא שאזרחים בממד, ואנחנו צריכים לחסל את המחבלים, לפני שנוכל לפנות. כי עוד לא הייתה הבנה שמה קורה בתוך הממדים ומה קורה בתוך הבתים. בשלב הזה, אין כוח שעסוק בחילוץ בצורה מסודרת, היה חילוצים ספונטניים לאורך היום, אבל אין כוח שנכנס יוצא, נכנס יוצא.
צריך להבין את התמונה, אנחנו נמצאים ב7:30-7 בערב, מלא כוחות, כל היחידות הכי מובחרות של צהל נמצאות ונלחמות בתוך בערי, ומתחת לשכבת הלוחמה הזאת יש 1,000 אזרחים שיושבים פחות או יותר, כן, הם יושבים בתוך הממדים ומחכים לחילוץ, חלק נמצאים מתחת לאש, חלק כבר באזורים שתיארו אותם.
אנחנו שומעים דיווח על ילדה בת 12, כך שמענו אז, ילדה, הסיפור התפרסם, אז אני מרשה לעצמי להשתמש בשם, ילדה בשם הדר בחר, שכך דווח לנו בת 12, ששני הורים שלה נרצחו, והבית עולה באש, והיא מתחבט וצריך ללכת להוציא אותה. לכן נצר קשר עם קצין מיחידת עוקץ, והם, ביחידת עוקץ, הם השיגו ג'יפ, לא ברור לי איך, לא שלהם, אבל הם השיגו ג'יפ שעבר התקלות כבר. וביחד איתם אנחנו נכנסים 5 לוחמים, אלחנן, אני ועוד הקצין ושני חיילים שלו, והולכים לחפש את הילדה. אין ווייז, ה-GPS משובש, אין מפה נורמלית של הקיבוץ, ופשוט התושבים מצביעים לנו בגוגל מפס איך לנסוע. וכי גם ההסברים שלהם לא עובדים, כי כשאומרים לך תפנה פנייה שנייה שמאלה, פנייה שנייה שמאלה חסומה על ידי 3 ג'יפים בוערים שחטפו נוטט. אנחנו עושים צילום מסך, ועם הצילום מסך הזה אנחנו מנסים לנווט בתוך הקיבוץ. אנחנו פורקים. אני יוצא מהג'יפ, אני רואה מול העיניים שלי טנק נלחם, עם עוד כמה עשרות חיילים סביבו. לחימה מאוד מאוד עזה, כבר מתחיל להחשיך בקיבוץ, החשמל נפל, התאורה שיש לנו בעיקרה בתים בוערים ופנסים של ג'יפים. ואני חושב לעצמי, בטח הטנק פה בתור רכב משוריין, ואז אני רואה שהוא יורה פגזים, אבל הטנק נלחם ואני שוב פעם עוד יותר מבין לאן הגעתי. והחלים שם שואלים אותנו מה אנחנו עושים פה, אמרו להם מחפש את הילדה, אמרו להם טוב, אתם תחפשו שם, ואנחנו נכנסים לתוך הבתים שם, ומגלים שאותם בתים בוערים יש שם עדיין אזרחים. אני מפנה משם זוג, מבוגר, אני לא יודע את שמם, ביחד עם, אני מספר בגוף ראשון, זה היה עבודה של צוות, אני מספר על הדברים שאני עשיתי, אבל ההובלה והפיקוד היו של אלחנה לכל אורך הדרך. אני לוקח את הזוג הזה לג'יפ, והפעם אני חוזר לג'יפ מהצד השני שלו, ויש שם גדר חיה, ולאדם מוטלות כמה גופות של מחבלים, וחשוך, ואני עם כדור בקנה אצבע על ההדק, ופתאום מתוך השיחים יוצא דמות, פשוט עולה דמות, אני לא יודע איך לתאר את זה, קולות של ירי מסביב, עולה דמות של אדם גבוה, טלטלים שחורים, עד הכתפיים, ולבוש בתחתונים בלבד, ואני מתכונן לראות בו, אבל אלחנה במשך שנים הכשיר אותנו בכיתת כוננות, שבאירוע במתווה אזרחי, אתה לא משנה מי קופץ מולך, אתה מוודא, כי זה יכול להיות שזה לא מחבל שבא לדקור אותך, אלא זה אזרח בפאניקה, ואני מהסס לרגע ושאל אותו מי אתה, והוא אומר לי, אני איליה, במבטא רוסי קל, והמבטא הזה אולי זה מה שהציל אותו. אני אומר לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר, אני התחבאתי. אבל למה אתה לבוש ככה? ככה קפצתי בבוקר, בשעה 7 ומשהו בערב, ואני לא מבין, בראש שלי, רגע, אם הוא יהודי, למה הוא לא ברח? הוא יצא מבין גופות של מחבלים, הוא בטח מחבל שהפשיטו אותו, ואנחנו מדברים עוד איזה, אני לא יודע כמה זמן, לא הרבה, אבל חול זו תחת אש, ואני נרגע קצת, מכניס אותו לג'יפ, ושואל את המוודא עם האנשים האחרים, אתם מכירים אותו? הוא אומר לו, כן, זה איליה. אז אני שואל אותו, תגיד, יש לך משפחה, ילדים? הוא אומר לי, כן, יש לי ילדים, איפה הם? הם אינם. עכשיו אני צריך לוודא, אני שואל אותו, הם נעלמו, הם ברחו, מה קרה להם? ואז הוא צועק לי בקול שבור, עם הראש בין הידיים, ממש מחזיק את הראש בידיים, וקול שבור צועק לי, הם אינם, הם אינם, הם אינם. ואני מבין, אני מבין לאיזה אינם הוא מתכוון. זה הכניסה הראשונה לבארי, עם איליה שהוא בתים בוערים, והוא צועק שהילדים שלו אינם. ואנחנו מורידים אותם בשער של הקיבוץ. ברגע שעברנו את השער של הקיבוץ, אנחנו כבר לא דואגים לאנשים, זה לחזור לעולם שאנחנו מכירים. עשינו את שלנו. איליה יצר איתי קשר אחרי כמה זמן. הוא סיפר לי שבאותו בוקר הוא קפץ לממד עם שני הילדים שלו, ליאור בן 15 וגלי בת 13, והם מתבצרים בממד שלהם, עד שבעשר בבוקר נכנסים מחבלים לתוך הבית, מנסים לשכנע אותם לצאת בכל מיני מניפולציות, הם יודעים שאסור לפתוח. המחבלים באורך היום צעקו, אנחנו צבא, אנחנו השתמשו בילדים כדי לשכנע, והם לא פותחים להם את הדלת, הם נלחמים, הם מנסים בכוח לפתוח את הדלת, ירי על הדלת, ולא מצליחים, אז הם מביאים כלי עבודה, מקדחה, ומצליחים לפרק את אחד הצירים, נהיה רווח קטן בתוך הדלת, ודרך שם הם זרוקים מן רימון לתוך הדלת, והרימון נפצע קשה ליאור, הוא מתחיל לאבד דם ונהיה מטושטש. המחבלים מציתים אש בתוך הבית והממד מתמלא באשן. איליה וגלי מחליטים לפתוח חלון, כשהם פותחים את החלון הם חוטפים צור לתוך הבית, וטורקים מהר את החלון. ליאור כבר לא מגיב, אין כבר איך לעזור לו, והממד מתמלא באשן, ואיליה מבין שזה או שהם בוודאות מתים בתוך הממד, או שהם מנסים בכל זאת דרך החלון. פותח את החלון של הממד, עוזר לגלי לקפוץ החוצה, יש שם מיני ירידת דשא קטנה בחוץ, גלי נופלת לשם, ואיליה קופץ אחריה ומתגלגל על הדשא, וברגע שהוא נוחת, כדורים מתחילים לנטז סביבו, שורקים סביבו, והוא מתחיל לברוח והוא קורא לה והיא לא מגיבה, והוא רץ שם מתחבא מאחורי עץ, בבית של שכנים, אחרי שעתיים מאחורי העץ, הוא מתחיל להתקדם לכיוון אותה גדר חיה, ושם הוא שוכב, ובמשך שעות חופר לעצמו עם הידיים מתחת לגב, חופר גומה. הייתי שם, הוא הראה לי את המקום, גומה עדיין שם, בגודל אדם, בעומק של 20-30 סנטים, ושם הוא מתחבא 6-7 שעות עד שאני מוצא אותו בערב, וסביבו לאורך היום הולכים מחבלים ועושים בקיבוץ כבשלהם, וכשאני פוגש אותו בג'יפ הוא צועק לי אינם אינם, הוא חושב על גלי וליאור. שלושה שבועות אחרי כן, איליה מקבל הודעה מהצבא שגלי בחיים. גלי קפאה מהלם ורצה שם בין הבתים עד שבית אחד פתח לה, והתחבא שם עד שמשם חטפו אותה לעזה. ואני פוגש את איליה חודש וחצי אחרי תחילת המלחמה, והוא מספר לי את הסיפור שלו, שגלי בעזה. שבוע וחצי אחרי זה כן הוא שולח לי הודעת וואטסאפ עם שתי מילים, גלי ברשימה. וכשאתה עוד זוכר את הקריאות אינם בראש, ואתה מקבל הודעה כזאת, קשה לתאר את הטלטלה ואת את השמחה, כשבערב אתה רואה אותה גם רצה לאמא שלה. אולי חצי נחמה.
הם נתקלו בבעיה שאנשים לא פתחו את הממדים. כי ממש הייתה הוראה, עברה הוראה בוואטסאפים, אל תפתחו, כי המחבלים מדברים עברית, הם אומרים אנחנו צהל, אז אנשים לא פתחו. וגם כשהם הגיעו לחלץ אנשים, הם לא היו מוכנים לפתוח. ואז באיזשהו שלב הם הבינו שהם צריכים לדעת בדיוק למי הם הולכים, מה השם שלו, ואיזשהו מידע שהם יוכלו להגיד לו, אני יודע שאתה עובד בזה, לא יודע איפה אתה עובד, או בן כמה אתה, וכאילו פרטים שהם יבינו, מי שבפנים, בתוך הממד, יבין שזה אמין, שהם יכולים לפתוח. אז כל מיני פרטים כאלה ליצירת אמון, העבירו להם ממש בשער שם, לפני שהם נכנסו פנימה להוציא את האנשים.
משפחת אלון, אנחנו מגיעים לשם, קיבלנו דיווח מהצבא שצריך להוציא אותם, הבית שלהם בער, עליהם מחבלים בתוך הבית, הצבא חיסל את ה... לא יודע איזה קבוצת חיילים. חיילים הוציאים אותם מחוץ לבית, כשהבית ממש בוער, וזה רגעים האחרונים, אנחנו מכניסים אותם לתוך הג'יפ שלנו, ואנחנו דוארים איתם החוצה. חודשיים אחרי זה, משפחת אלון עלו על זה שלמעשה אנחנו קשורים. סבא שלי זיכרונו לברכה, היה ניצול שואה, ואבא שלי מספר שהוא היה אבא מאוד טוב. רק ששעה אחת ביום זה היה סיוט. המדור לחיפוש קרובים. ששם היה אסור לצאת בבית, היה חייבים לשמור על דממה. במשך שנים סבא חיכה שאולי מישהו מכל קרובי המשפחה והאחים יצוץ, ואחרי זמן הוא גילה שיש לו בן דוד אחד ששרד, ואותם משפחה הם הילדים של אותו בן דוד. אז זה אירוע מרגש מכיוון אחר.
האחים מחלצים את משפחת אלון ומסיימים את סבב החילוץ השני. מחוץ לשער הם מקבלים דיווח על משפחת פריקר שנמצאת בבית שלה יחד עם השכן, האישה בהיריון ולא מרגישה טוב. האחים נכנסים לסבב שלישי.
משפחת פריקר הייתה בבית שלה, ביחד עם שכן שנכנס להתקף חרדה והם אספו אותו אליהם, והם מתחבים בממד ונכנסים להם 14 מחבלים לבית, בנס הם לא פורצים להם לממד, אבל כשהם יוצאים, משאירים מתנה ומציתים את הבית, כוח של חיילים מאתר אותם שם בתוך הממד ומפנה אותם לדירה הסמוכה, כי החוצה עדיין אי אפשר בשלב הזה בבארי, ושם הם מתחבים עוד כמה משפחות באותו ממד. אנחנו מגיעים לשם, וכשמכניסים את האמא, את הבן, את הבת, את אותו שכן שעבר עליו זמנים קשים, 13 שעות לתוך הלחימה, משהו כזה. וכשמגיעה אישה בהיריון, אני רואה שהיא מאוד בהיריון. הייתה בשבוע 40 פלוס 5, ואני מפנים לו כיסא, כמה שאני זוכר, ואני שואל אותה איך את מרגישה, והיא אומרת, בסדר, אבל מיובשת. אז כשהיא נכנסת לג'יפ, אני שואל אותה אם היא הרגישה תנועות. והיא אמרה שלא. אמרתי לה, תדאגי, זה כי את מיובשת, את אשתי, תאכלי משהו מתוק, קצת מיץ, ויהיה בסדר. אחד אמר לה, אל תדאגי, הילד שלך, התינוק שלך עוד ירוץ פה בדשא, וישחק, ויהנה. דיבור שלא כל כך אופייני לאלחנן. והוא התעלה על עצמו בכל כך הרבה מובנים. ואז היא מתקנת ואומרת, תינוקת. באותו מפגש עם איליה גם פגשנו אותם ואת התינוקת שלהם. תינוקת חמודה. וכשאנחנו באים לצאת משם, אז הבת אומרת, אני לא מוכנה לנסוע, אבא שלי עדיין בפנים. ולחם אומר לה, איך קוראים לך? אמרה את שמה. ואומר לה, תקשיב, אני אלחנן קלמנזון, אני מבטיח שאני אחזור ואני אוציא אותו. תחכי בשער, וכשאני אקרא בשם שלך, תדעי שהוצאתי אותו. וכשאנחנו מגיעים לשער, החבר'ה מעוקץ היו צריכים להיפרד מאיתנו, ואנחנו ממשיכים.
בשלב הזה, מנחם ואלחנן מבינים את גודל הסכנה בכל כניסה שלהם לחילוץ בבארי. הם נוסעים בלי אורות והם חוששים גם ממחבלים וגם מאש כוחותינו. כולם עם יד קלה על ההדק. והם נכנסים לעוד סבב חילוץ.
אני רואה פנס מהבב ומסמן לנו לעצור. אנחנו עוצרים את הג'יפ, ואז אני רואה דרך הזכוכית של השמשה הקדמית, אני רואה קרניים נשברות ונקודות על החזה שלי. אני צועק לחנן, אני ניבל, אני צועק לך, מה זה? הוא אומר לי, זה לייזרים. הוא ככה ברוגע. ואנחנו בג'יפ צבאי, אנחנו דוברי עברית לבושי מדים, אנחנו פותחים את החלון וצועקים צהל צהל, תורידו קנים, ואנחנו יוצאים את ג'יפ צבאי, אמנם בלי אורות, וצועקים להם, תשפילו קנים, והם צועקים מה אתם עושים פה? ואנחנו אומרים, באנו לחלץ את המשפחה, והם לא מורידים קנים עד שאנחנו ממש עומדים 2 מטרים מהם, כי הם כבר חטפו בנסיבות דומות של מחבלים שצועקים שהם צבא, לובשי מדים, מסתובבים ברחוב, וזה שאנחנו בג'יפ זה לא אומר כלום, זה שאנחנו לובשי מדים זה לא אומר כלום, ולקח להם שניות מאוד מותחות עד שהם הורידו מאיתנו קנים, ואמרנו, הם באנו לחפש את המשפחה, אמרו, אם אנחנו כבר סרקנו את הרחוב, ואין פה אף אחד. הוצאנו את כל מי שהיה, שאלנו אותם, הוצאתם את המשפחה, הם רואים, לא נראה לנו שהם היו פה, אני אומר לך, בוא נתקפל, הוא אומר, חכה. וכשאותה סיירת מתקפלת, אנחנו חוזרים לרחוב, ומוצאים משם עוד משפחה, או שניים, כי מה שהם עוד לא הבינו, זה שכשאני נכנס לבית, וצועק, יש פה מישהו, ואני מסתובב, ומחיז, אני צבא, מי שפה שעבור, ואף אחד לא עונה, זה לא אומר כלום. זה ממש לא אומר כלום. וכך אנחנו הוצאנו אותם. להבין את זה, אני חושב שזה היה ההבדל בין מישהו שהוא איש משפחה, מילואימניק, שחי חיים של כיתת כוננות, לבין חייל סדיר שמכיר את העבודה שהוא מכיר, ועשה אותה הכי טוב שיש. אבל זה הכרות אחרת עם החיים ועם העולם הזה של הבטחת יישובים. אנחנו יוצאים החוצה, ואז מישהו בא ואומר לי, אחותי שם, ואנחנו נוסעים לבית של אחותו. חודשיים אחרי זה, כשפגשנו את אנשי ברי בים המלח, מגיע לילד חמוד ואומר, תגיד, אתה הוצאת אותי מהבית? עכשיו, שאלה כזאת היא הופכת אותך קשה לתאר. אני עם דמעות בעיניים, אני אומר, יכול להיות מה שמשפחה? הוא אומר לי, אתה שמשפחה? אני אומר לו, כן?
מדובר במשפחת בן צבי, ומסתבר שהילד צילם בטלפון את החילוץ. הסרטון לא קשה לצפייה, אבל קשה להאזנה, ומנחם נזכר בחילוץ.
ואנחנו מגיעים לשם, הם פותחים לנו, וכשאתה פותח את הממד, יש גל של ריח שמכה בך, כי הם שם כבר 13-14 שעות, עם טיטולים, הם בעצמם היו צריכים לשירותים, וכמה אתם? אנחנו 13 או 15 איש. ואוקיי, אנחנו עם ג'יפ במקום ל4 אנשים, אנחנו כבר 2, ואני מלווה אותם לסלון של הבית, הלכה אני יוצא החוצה לראות מה קורה בחוץ, ואני אומר להם, בסרטון, מי ההורים? תשמרו על העיניים של הילדים, הם גרו מול יוסי בחר, ברחוב שם היו הרבה גופות של מחבלים, אבל מחבלים לא מחבלים, ילד לא צריך לראות את זה כשהוא יוצא מהבית, ולא תשמרו על העיניים, ואז רואים אותנו, אנחנו מגיעים לדלת, ואלחנן בחוץ כבר, ואז פתאום עוד ג'יפ עובר, אלחנן עוצר אותו מהר, חצי אליהם, חצי אלינו, ובשלב הזה, בסרטון, רואים שהם נכנסים, לקחנו את הילדים ראשונים, ואז הילדים נורא נבלים, איפה אבא? איזה בחיות שקשה מאוד לשמוע. אין שם תמונות קשות, אבל הבכי של הילדים הוא קשה. סך הכל, כשהוצאנו משם אנשים, אנחנו נורא התפלנו. הילדים היו אסופים, היו רגועים. היה מופת של הורות שם. נסירות נפש של הורים, על החיים של הילדים, על הבריאות הנפשית של הילדים. להוציא משפחה אחרי 22 שעות, 23 שעות. כשהילד רגוע, יחסית, ואבא מחזיק אותו, זה פלא של הבאות בעיניי. סיפר לי אחד האנשים שבבוקר מחבלים היו מחוץ הבית שלו והם שמעו מה עושים לשכנים. ויש לו ילד קטן, אז הוא פתח בזהירות את הדלת של הממד וזכה לחוצה להביא אוזניות לטאבלט של הילד כדי שהוא לא ישמע. בשביל להגן על הנפש של הילד שלו. זה... כאבא זה... קשה לי לתאר בכלל מה זה הורות כזאת.
האחים מוציאים את המשפחה החוצה. כמעט במיידית ניגש אליהם קצין מיחידה מובחרת ששומע על החילוצים של האחים ומבקש להצטרף אליהם כדי לחלץ את ההורים שלו.
וכשאנחנו באים להוציא את ההורים שלו יש ירי אינטנסיבי מאוד סביב הבית, ואנחנו ביחד איתו בבית, באוטו, מחליטים לנסוע אחורה.
אני
וזו החלטה שצריך לקבל. אנחנו לא יכולים להתערב בלחימה, אנחנו רק נעשה בעיות, אנחנו מוצאים אותו החוצה, בלי שהוצאנו את ההורים שלו, בהמשך הם חולצו, לא על ידינו.
הקצין מכווין את האחים לחבר אחר בקיבוץ. הם מוצאים את החבר יחד עם עוד ידידים, אבל החבר מבקש שקודם יחלצו את אחותו.
כשאנחנו מגיעים בבית של האחות, אני פעם ראשונה נכנס לבית שעבר ביזה. וקשה לתאר עד כמה הבתים היו מחוללים. את המנגינה של הגרפיטי על הקירות היה קל מאוד להבין. בתים נבזזו בעיקר על ידי שאחרי שהמחבלים השתלטו על הקיבוץ, הם קראו לבלתי מעורבים, חפים מפשע, כל מיני צדיקים כאלה, שבאו ובזזו, ואני אומר את זה מידיעה, הם רצחו, הם חטפו, הם תקפו מינית, וכל מה שהם יכלו לגנוב הם גנבו, ומה שהם לא יכלו הם שברו והרסו. אז אתה רואה אוכל על הרצפה, ארונות הפוכים, מזרונים קרועים, ספות הפוכות, אומנות שבורה, נכנסים לבית והוא קורא בשם של אחות שלו והיא לא עונה, והוא קורא כמה פעמים לא עונה, ואז הוא מתחיל לצעוק, הם רצחו אותה, ואנחנו מנסים לשמור על איזשהו שקט. אני אומר לו, תהיה בשקט, ומכניס אותו לתוך הג'יפ, ומביא לו את הטלפון שלו, הוא מתקשה לה, והתברר שהיא כבר חולצה באמת.
מה השיחות שלך ושל אלחנן בין לבין? יש זמן בכלל לדבר?
כן. מנעד מאוד רחב. אני צוחק כי משיחה שאלחנן אומר לי, בשלב הזה אני חושב זה היה בדיוק שבאנו להיכנס עוד פעם, הוא אומר, אני לא רוצה להיכנס לתופת הזאת. מה שאמרנו אחרי אותו אירוע עם שכמעט נורנו, והיינו, נתקענו בין דוצים לפעמים של יחידות, ואלחנן אומר, אני לא רוצה לחזור לתופת הזאת. ואז אנחנו נכנסים עוד פעם. ושוב פעם, אנחנו מפחדים ונכנסים עוד פעם, כי אותה סיבה שאתה מפחד, ושראית מה שקורה למשפחות, אז אתה לא יכול לעצור. והיה פעמים שהגענו ממש בשנייה האחרונה, שאנחנו מחלצים משפחה דרך החלון של המבט, כשהבית בוער, ואתה יודע שאם אתה מגיע עוד שתי דקות, זה היה נגמר אחרת.
בשלב הזה, האחים פוגשים מחוץ לשער את האחיין שלהם איתיאל, לוחם בסיירת יעלום, שעדיין לא שובץ למילואים. הוא התקשר לאלחנן, שביקש ממנו להגיע ממודיעין לבארי. ושם, בשעות הלילה, איתיאל חובר אל שני האחים.
הוא היה במודיעין בחג, ואלחנן אמר לו, טוב, תעלה על מדים ובוא לבארי, אני הייתי בשוק שהוא נותן לאחיין להגיע. עכשיו, הוא חייל הרבה יותר מוצלח ממני, לוחם הרבה יותר מוצלח ממני, אבל אחיין זה משהו אחר. אנחנו פוגשים אותו בשלב הזה, בשער של בארי, רגע לפני זה, כשאיתיאל מגיע, אני שואל אותו, איפה הנשק שלך? והוא אומר לי, הנה, דופק על האקדח שלו. ואז אני אומר לו, ככה אתה לא נכנס לבארי? מי שלא מבין, אקדח זה לא רובה קטן. זה לא שווה ערך לנשק ארוך בשום צורה, אי אפשר להיכנס עם זה לבארי. אז מה אנחנו עושים? לצערנו יש פצועים כל הזמן. אנחנו פותחים אמבולנס באסרטיביות, שואלים את החייל, איזה יחידה אתה, איזה גדוד? הם אומרים לו, אנחנו מהיחידה, לוקחים לו את הנשק, תורקים את האמבולנס וצורקים לנהג סע, ומשיגים בהגה צבאית להתייעל נשק, בצורה דומה וסט וכסדה.
אז אי אפשר להגיד יותר אחים, נגיד כוח קלמנזון. בשלב הזה, הבחור האחרון שהם חילצו, מגיע אל כוח קלמנזון ומבקש מהם לחלץ את הדודים שלו.
ואז אני מדבר עם אותם דודים, ואומרים לתבוא מהר הבית עולה באש, ואנחנו בממד. אני אומר להם, בסדר, איפה הממד? כי כבר היה לנו סיונות עם כל מיני בתים שלקחנו זמן למצוא את הדברים. אומרים לו, קומה שנייה. אז אני יצר ואומר, ואני מדבר בקול עם אלחנן ואיתיאל, ואומר להם, אם הממד בקומה שנייה, איך אנחנו אמורים להגיע לכם? כי הבית עולה באש. אומרים, תבואו, נסתדר. ואיתיאל אומר, יש לי ציוד סנפלינג ברכב. אני מסמן לו עם היד כזה, לא, 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 זה לא שייך, כי הוא לא מבין שלפתוח סנפלינג בבארי זה לא לקחת סיכון, זה להתאבד. ואז אני אומר להם, ננסה להגיע בהמשך ומנתק את השיחה. וחודש וחצי אני הולך עם הידיעה הזאת, עד שקיבלתי אומץ להתקשר לאותו בחור, לשאול מה קרה עם המשפחה, והיא חולצה. אין לי מושג איך הם שרדו את זה, כי לצערנו הגענו לבתים לפעמים מאוחר מדי. להגיע לבית מאוחר מדי, זה לראות את הסיפור של המשפחה. מי ניסה להגן על מי? איך הרגו בן אדם? מי ניסה להתחבות איפה? ההוא שניסה להתחבות בעליית הגג? אותו אדם מבוגר שניסה להגן אל אשתו עם האקדח? אני לא אכנס לתיאורים גרפיים ודברים כאלה, אבל מראות מאוד קשים. אני לא בזקה, לא בחבר קדישה, מעולם לא ראיתי או נגעתי בגופה לפני זה, אבל בהחלטה של רגע החלטנו שאנחנו עוצרים את הרכב, ואנחנו לא מסוגלים לפעול אחרת, ואני מפנה את הכביש מגופה של אישה או נערה. אשתי מתקשרת אליי בסביבות 10:30, 11 בלילה, צועק ובוכה לי בטלפון. מנחם, מדברים כבר על 250 הרוגים. אני אומר לה, איילת, הם עוד לא התחילו לספור. היא אומרת שאמרתי לה שזה יהיה יותר מ-1,000, היא אומרת, היא יודעת.
מחוץ לשער, ניגש אל כוח קלמנזון אדם שמבקש לחלץ קרובת משפחה ב-90. הוא מצטרף אליהם, ומאוחר יותר יספר שמשהו נראה לו מאוד מוזר ביחידה הזאת.
הוא סיפר לי אחרי זה שמשהו נראה לו מאוד מוזר ביחידה הזאת. דבר שון שהקצין הוא הנהג, והזה שלידו, אני כל הזמן צוחק עליו שסוף סוף ההיררכיה הסתדרה, ושאם הוא הנהג שלו, אז כנראה שאני החשוב, ושניהם צוחקים על החייל מאחורה, והוא מחזיר להם על זה שסוף סוף הם, שנמאס להם לעשות עליו בייביסיטר, ושלא יספר לאמא שלו, או משהו לא יסתדר לו ביחידה הזאת, עד שבסוף הוא קלט שאנחנו משפחה, ואז הוא אומר, אוקיי.
יש איזה דיבור שמשהו, אם יקרה משהו לשניכם, לאחד מכם, אז בכלל לא...
לא, לא. זה לא שזה לא עובר בראש, זה עובד בראש. אבל, לא יודע, לא זכור לי שדיברנו, אם יקרה משהו, נעשה ככה. דיברנו על זה שאנחנו לא רוצים להיפגע. חן סיפר שהוא הבטיח לנדים שלו לבוא לפרק איתם את הסוכה. אנחנו משפחה שאיבדה בני משפחה. לפני זה אנחנו יודעים את המשמעות של לאבד משפחה, לא משנה כמה משפחה אתם חזקה. זה לא דבר פשוט, זה עובר בראש. אבל אותה סיבה שאני דואג לילדים שלי ולאשתי, זה הסיבה שדוחפת אותי קדימה. אני לא יכול לחיות בעם, ואני לא יכול שהם יחיו בעם שבו חייל. אומנם אף אחד לא קרא לי, אבל להיות חייל בצהל זה מהות, זה לא צו. צו פנימי. אני לא יכול להיות שחייל לא ירוץ לתוך האש בשביל להציל אזרחים, וזה היה הטעות הגדולה של מדינת ישראל בכל ה-20 שנה האחרונות. היינו קרב ליד ממד, ליד מיגונית, בגן שעשועים. ובאחת הפעמים שסיפרתי את זה, אני תפסתי את הראש ואמרתי, מיגונית ליד גן שעשועים, בברי יש 7 שניות לברוח. ומדינת ישראל בחרה לתת לילד לברוח ב7 שניות, לא מכיר את הילד שמסוגל, לרדת ממתקן, וב7 שניות תחת לחץ לרוץ. מדינת ישראל בחרה ולא לעשות את מה שאנחנו עושים היום בצורה כל כך טובה. קיבלנו דיווח על הסבתא, היא בת 90, שצריך להוציא אותה כבר 18 שעות בממד כמעט, בלי חשמל, ממד חשוך, בלי מים, בלי אוכל, בלי תרופות, כבדת שמיעה. נכנסים עוד פעם פנימה. למרות הפחד, ומאוד מפחדים, אנחנו נכנסים להוציא את אותה אישה מבוגרת ב90, ואז אומר, היא צריכה את התרופות שלה, ואת המכשיר שמיעה, ואת הסוללות, ואת הנעליים. אני אומר לך, אין שום דבר, אנחנו לוקחים בורחים, הכל אפשר לקנות בחוץ. זאת אומרת, בסדר, ונכנס, ואני סוג של מחפה לצד ימין, יש שם חורשה וכמה בתים, היא תהיה לצד שמאל, עכשיו זה לא באמת לחפה, כי אין איזה פקל קנים לפזר אותו על כל החלונות ודלתות, אלא אני על כל צד ימין, היא תהיה על כל צד שמאל. יש ירי שמתקרב אלינו מכיוון החורשה, ואני ממש שומע את הפגיעות, מין טינג טינג כזה, כדורים מתקרבים, ואני רואה נוטבים, ואני צועק לך, בוא נעוף מפה, ממש מתחנן, בוא נעוף מפה, אני מת מפחד, ולך אומר לי רגע, והרגע מתארך, וכשהוא סוף סוף יוצא עם האישה, ונכנסים לג'יפ וטסים החוצה, הוא אומר לה, הבאתי את התרופות, ואת המכשיר שמיעה, ואת הסוללות ספר, ואת הנעליים, ואני צובר בפנים, אני שותה, כי לא נעים שהמשפחה בפנים, וכשאנחנו מוצאים אותם בשער, אז אני אומר לך, אין שום דבר, הכל אפשר לקנות בחוץ. ואז הוא אמר לי, תקשיב, אי אפשר להוציא שם בוגר בלי מכשיר שמיעה. אסור שאנשים יצאו מפה כמו פליטים. אני חושב שלחנן ראה את הנפש, וגם הוא ראה את הרצון לתקומה. הוא הבין שאיך שהם יוצאים זה דבר קריטי, לא רק אם הם יוצאים. שלבן אדם יהיה כמה שניות להיפרד מהבית, לצאת עם משהו מעבר לבגדים של לגופו, עם בגדים להחלפה, הם היו בפיג'מות. בערך ב-4 לפנות בוקר אני מוציא אישה מהבית, והיא מבקשת לה, היא אומרת, אני לא יכולה לצאת ככה. ומבקשת לצאת, להרוז כמה בגדים, איתיאל עומד בחוץ, ברחוב, מחפה על הג'יפ, שיש שם המשפחה, ואני אומר לה, אי אפשר, והיא אומרת, אני בבקשה, אני לא יכולה לצאת ככה, תן לי להרוז חזייה ומכנסיים. אז עם הפנח של הנשק אני עוזר לה להרוז, ולוקחים את המשקפיים של הילדים ודוחף להם, כי אי אפשר שילדים יצאו בלי משקפיים, ומגיע לאישה לצאת, היא עברה מספיק. ואנחנו בוחרים לקחת את הסיכון הזה, בשביל איך שאנשים יצאו. כשהם נכנסים לג'יפ, אנחנו אומרים להם, תורידו ראשים, אני בהתחלה מגמגם איזה סיפור לא הגיוני, שתקשיבו, החלונות ממוגנים, כי אני רוצה שהם יהיו רגועים, אבל שיורידו ראשים. אז אני אומר להם, החלונות ממוגנים, אבל פחות, אז תורידו ראשים והם יוצאים רק מבולבלים, ואז אני חייב מספר להם סיפור. אומר להם, התקרה של הג'יפ משוריינת, ומפלדה, ואנחנו לא רוצים שתחטפו מכות בראש, כי אנחנו עושים על במפרים ועל גינות, כי הכבישים חסומים, אז תתכופפו. מה שהוביל אותו זה לא שהם לא יחטפו מכה בראש, אלא שהם לא יראו את הקיבוץ כמו שאנחנו ראינו אותו, כמו שתיארתי לפני זה. וזה היה חלק מהריה, וכל פעם הוא אומר להם, תזכרו את הקיבוץ שלכם, כמה הוא היה יפה, ואתם תחזרו לפה, ותבנו אותו. ואני יכול להגיד שאנשי בערי הם מופת בעיניי להיחזות בארץ, אנשים ערכיים, אנשי עבודה. הדפוס חזר לעבוד כמה ימים אחרי המלחמה, בתוך עולם ערכים מאוד מאוד חזק, אופי מאוד גדול של האנשים, חזרו לחקלאות שם, משקמים את הקיבוץ.
ובעצם כל התהליך הזה של החילוץ נמשך כל הלילה, שיש ברקע את הלחימה של הכוחות, ותחת הלחימה הזאת מתבצע חילוץ. זה היה חילוץ תחת אש, איך שלא נסובב את זה, עם סכנה גדולה, אבל רוב האזרחים שיצאו לא נפגעו בחילוץ.
תוך כדי אנחנו גם עושים, זה ישמע מוזר, אבל מרגעים של מש בכי, על מה שאנחנו רואים, לשטויות מטומטמות שרק אחים יודעים לעשות ביחד, נכנסת משפחה לתוך הג'יפ, ואז אנחנו אומרים להם, ברוכים הבאים למונית הכסף. אז משפחה אחת צוחקת, ואז שהמשפחה הבאה הוא עושה לה את זה, אז הם בלם, ואני אומר לו, שטוק, שטוק, זה לא מתאים. וככה, רגע, ככה, רגע, ככה.
אבל מה זה, אתה אומר בכי, זאת אומרת, אתה יודע, כשאתה באקשן, ואתה הולך,
זה לא ממש בכי, זה לב נשבר, זה... אתה מסתכל, ואתה אומר, נשאל עצמי, זה שיר, יש את מעוז צור, ששרים בחנוכה, אז הבית האחרון הוא בית שמאוד כואב, לא תמיד שמים אותו, שרים את זה במנגינה שמחה, אבל במשפט האחרון זה נקום נקמת דם עבדיך, מאומר שעה, כי ערכה לנו הישועה, ויש איזה מנגינה שאני מאוד אוהב, שהיא מאוד שקטה ונוגה, מנגינה של ברסלב, ואני מזמזם אותה לעצמי פעם אחרי פעם, את הנקום נקמת דם עבדיך, שאתה רואה את הגופות ברחובות, אז זה טלטלה. בארבע לפנות בוקר אנחנו מקבלים דיווח על כמה דירות סמוכות שהיו שם, יודעים שהיו שם אנשים. הייתי גמור מהעייפות, החלתי להתאפץ ממש. תוך כדי אנחנו מחלצים לפעמים פצועים של חיילים. אחת היחידות שאיבדה את המפקד שלה, שהוא הלך לחלץ לבד, כי הוא מבין שהוא לא יכול לסכן את החיילים שלו, אבל חייבים שאנחנו במרות סגד הזמן, אז הוא הלך עם הקשר שלו לחפש אזרחים, עד שהוא נפל, ואז סייענו ליחידה לחפש אותו, כי היה לנו תאריך במשוריין. מלחנן דאג לתחמושת, היחידה שפנתה עליו שחסה להם תחמושת, אז הוא דאג שחבר שלו יקפיץ תחמושת דברי, ואנחנו פיזרנו את התחמושת, אבל תוך כדי אני מתחיל לשים לב שאני מתאפץ, ואני מנקר, ואז אנחנו עוצרים, אני הולך לשין ג' לוקח קפה נמס מעמדת השומר, הרוסה, ומרבב את זה עם מים מהברז, כדי להישאר ער, ופותחים מקרים, מחפש קולה, או משקה אנרגיה, ובאחד הבתים, כשאנחנו מוציאים אותם, אז אני שואל אותם, יש לכם משהו קר לשתות? מסתכלים עליי, לא מבינים מאיפה נפלתי. הם אמורים כמובן, אבל צריך להבין שלפתוח בית של מקרר של משפחה, כשהבית בזוז, ואתה לא יודע איפה המשפחה עכשיו, זו תחושה נוראית. גם אם הראש אומר שזה בסדר.
קצת לפני עלות השחר, כוח קלמנזון מותש לחלוטין, והם נכנסים לעוד בית.
ואני צועק, יש פה מישהו? אף אחד לא עונה כמובן. אני הולך לדלת, פותח אותם מבפנים ללחנן, נכנסים, רואים שכבר היה מישהו בדירה. ואני הולך למעד, יש פה מישהו, הם לא עונים, אני דופק ורואה שהידית נעולה. יש פה מישהו, אנחנו חיילי צהל, באנו להוציא אתכם. מי אתם? אנחנו חיילי צהל, באנו להוציא אתכם. אבל מי אתם? מנחם קלמנזון, מותניאל, אני חייל מילואים, באתי להוציא אתכם. תדבר שנשמע את המבטא שלך. ואני מבין שאני צריך לשכנע אותם שאני יהודי. אז אני עוצר לי רגע ואומר, היום הייתה שמחת תורה. תדבר עוד, את השבת, דבר עוד, עשינו הקפות, דבר עוד, היה הושענא רבא, ואני חושב לעצמי בראש, קיבוץ חילוני, יודעים מה זה הושענא רבא, ואני דבר עוד, ואז אני פשוט צועק להם, שמע ישראל, אדוני אלינו, אדוני אחד, וממש עם האחד הדלת נפתחת, ויוצאת אישה בוכה, אחרי עוד אישה ועוד עובדת זרה, ואני מחבק את האישה, מרגיע אותה, ותיק וטלפון ולאוטו, אנחנו עוברים למשפחה הבאה, מוצאים עוד זוג, עוברים לדירה הבאה, הייתה ריקה, ואז לדירה שלאחריה אנחנו מגיעים, ויש שש נפשות בממד, השכנה שברכה אליהם בבוקר, ההורים, ושלושת ילדיהם שהצעיר ביותר בן 4 חודשים, והם כבר 22 ומשהו שעות בתוך הממד, וכשהם יוצאים פתאום יש צבע אדום, ואני אומר להם, תיכנסו בחזרה לממד, ואני אומר לך, אני לא מאמין שאנחנו עושים להם את זה, שעד שהם יצאו מהממד אחרי כל כך הרבה שעות, להגיד להם, תחזרו פנימה, והיה להם מחבלים כבר בתוך הבית, ובנס עזבו אותם. תחושה קשה, אבל אנחנו מוצאים אותם, ובסוף הנגלה הזאת, נגלה זה מילה קשה, אני מוצא את עצמי אומר משפט, מבוגרים, עליהם ילדים, עליהם תינוקות, כי אנחנו 14 אנשים נדחסים בתוך ג'יפ ל4, עם תיקים קטנים ונשקים, וציוד שיש בתוך הג'יפ, ואיתיאל יושב לי על הברכיים, ושוב פעם צוחקים עליו, והוא צוחק עלינו, שעל דודים הזקנים שלו, ויוצאים החוצה.
כוח קלמנזון ממשיך לעבוד, השעה כבר 9 בבוקר, והעיניים שלהם פשוט נעצמות. כל פעם הם אומרים, אולי עוד בית אחד וזהו, עוד בית אחד וזהו, אבל הם ממשיכים.
וכבר בשלב הזה כבר הרגשנו קצת יותר בטוחים. כבר בוקר, האש נרגעה, עדיין היה ירי מכל מיני כיוונים, אבל הרבה פחות מהלילה. וכבר התחלנו, כשאנחנו סורקים בית, גם לסרוק את הבית לידו ואחריו, וגם הוצאנו ככה אנשים לפעמים. אבל לא סרקנו בצורה שיטתית, זה כל פעם היה בעקבות דיווח. ואנחנו הולכים ברחוב, אנחנו בתוך גינה, יש שכונת הכרם, והיה כמה צמחים שהסתירו לי, תתיאל ולחנן ואת החזית, ואני הולך בצד אחד של השביל, הם הולכים בצד השני, ופתאום תתיאל צועק, מי זה? עצור, צהל, צהל, מחבל, ומתחיל לראות, על מטרה שאני לא רואה, ולחנן ותתיאל מתחילים לרדוף, ואני חובר אליהם, ואז אמרו לי, תאגף, ולחנן אמר, נראה לי שהוא ברח לתוך המיגונית בגן שעשועים. ואני עושה שם איזה גוף, אנחנו בעצם צרים על המיגונית, כי אנחנו בטוחים שיש מחבל בפנים, ולחנן מזיק, כוח של צנ... של 890, ביחד עם טנק, שמגיעים, מפוצצים את המיגונית, ומגלים, אנחנו כבר טפחנו לעצמנו לשכם, חיסלנו מחבל, אבל התברר שהוא ברח, ואז אנחנו חוזרים לבית, אבל כשאני שכבתי שם מול הדלת, שכבנו שם 10 דקות, 15 דקות, אני לא יודע כמה זמן, בין כוונות והידיים כבר כואבות מאוד, כשלחנן ותיאל סורקים את הבית, אני עומד בחוץ ומחפה, ואני רואה שהידיים שלי רועדות, מעייפות ממש רועדות, ואני אומר לחנן כשהוא יוצא, תקשיב, אני כבר גמור מעייפות, בית אחרון וסיימנו. אז הוא צוחק ואומר, כן, כן, כל פעם אנחנו אומרים, בית אחרון, ואז אנחנו החלטים להיכנס עוד פעם, אני אומר לו, לא תקשיב, אני כבר בקושי מחזיק את הנשק, זה מסוכן, בית אחרון וסיימנו. הסוללות בפנסים כבר עזלו, 10:30 בבוקר, הבית היה חשוך, לחנן נכנס ראשון, הוא עושה צעד פנימה, מפינת הבית החשוכה, מחבל לבוש שחורים, פתח באש, היה לו כלים, אנחנו יודעים אחרי זה, חודרי שריון גם, ולחנן חוטף צרור לתוך החזה, וצועק הותקלתי ונופל אחורה, אני מאחוריו נכנס לזיג, ונותן כמה כדורים לכיוון המחבל, איתיאל נכנס מיד, ומנהל אש באמת בקור רוח ובנחישות, אני מרגיש שנפגעתי ביד, ובעיקר דם זולג לי לתוך עיניים, ולא כואב לי ביד, אני פשוט מרגיש שחם לי, ודם זולג לי לתוך עיניים, ואני בקושי מצליח לראות משהו, אז אני הולך אחורה, כשאני גורר את אלחנן מאחורי הקיר, ואני אומר לתיאל, אלחנן נפל, אסור לנו למות פה שלושתנו, אנחנו צוות חילוץ, אנחנו דנים על זה, ברגע, ואני אומר לו, אנחנו לא יכולים לעשות את זה לסבתא, אנחנו לא יכולים לפול פה שלושתנו, ו... אז אני רואה שהחזה של אלחנן עולה ויורד, ואני קורא לו אלחנן, תהיה איתי, אלחנן, תשאר איתי, והעיניים שלו שהיו מגולגלות לאחור פתאום מתמקדות, והוא מסתכל עליי לתוך העיניים, בקשר עין שרציף, ואני יודע שהוא היה בהכרה, ושהוא זיהה אותי, והוא ראה שאנחנו מנסים להציל אותו. ואיתיאל אומר, טוב, אנחנו חייבים עזרה, כי איתיאל חייב לשמור על הדלת, כי המחבל ברח לתוך החדרים. היום אנחנו יודעים שהוא נפגע מהירי שלנו, ראינו סימני דם במקום שבו הוא עמד, אבל מבחינתנו הוא יכול, אם אנחנו עוזבים את הפתח, הוא יכול לראות בנו. אז אני רץ לאותו מקום לגן שעשועים, הכוחות כבר לא היו שם, ואני חוזר ומנסה לחבוש את אלחנן, עוד לפני זה, אני לא זוכר את הסדר, אבל ראיתי שהיה לו כמה פגיעות חזה, אין לי שום דרך לעזור לו. ואז אני שומע ג'יפ מתקרב. אני חוצה את הפתח, שזה נגד הפקודות, אבל לעצמי זה מעניין. אני רץ כולי מגועל בדם לכיוון הג'יפ, וצועק להם, תעצרו, תעצרו, אבל הם לא שומעים, אז אני מרים את הקנה ומתחיל לראות באוויר, כשאני מבין את המשמעות של זה. הג'יפ עוצר בחריקה, ואני רץ לדלת של הנהג ודופק, תעזרו לי, והנהג סיפר לי שהוא אמר לחברים שלו, אני מחזיק את הדלת, אתם תורידו את המחבל. אותי. אבל כשהם יצאו, הם שמעו את הצעקות שלי, לעזור לאחי, תעזרו לאחי, והם ראו את אלחנן בצד הדלת, ביחד עם איתיאל, אז הם באו ואני ואיתיאל רצים לג'יפ שלנו. הפעם אני נוהג, איתיאל מזהה את הפגיעה שלי ושם לי חוסם עורקים. ואנחנו דוהרים באותו כביש שנסענו עליו כל הלילה לשין ג' ממש לאותה נקודה שהוצאנו את האנשים בבוקר. איתיאל יוצא ואומר, הנהג שלי פצוע, תכף הגיע פצוע קשה. משכיבים אותי על אלונקה אחת, אלחנן באלונקה לידי, ואני כבר פסימי וחושב שהוא מת, ואני אומר לחובש, זהו, אחי נהרג, אני לא מאמין. אבל אז אני רואה שמטפלים באלחנן, ויש לי איזה שביב תקווה, אני רואה שהרופאים מנסים. ואז באים לפנות אותי, ואני אומר להם, אל תפנו אותי, תפנו את אלחנן קודם. ואומרים, מסוק בדרך, הוא יגיע לבית חולים מפניך, אני נכנס לאמבולנס ומתחיל לתחקר אותם, אם יש מנות דם במסוק, והם יכולים לעשות ניתוחים, ומה אפשר לעשות. ואז אני שומעים מסוק עובר אותנו, אחרי לא יודע כמה זמן של נסיעה. החוסם עורקים ששמו לי שם באמבולנס היה כואב מאוד. ואני מתחיל להיכנס איזשהו התקף חרדה, אנחנו שומעים את המסוק עובר, ואומרים לי, אתה שומע, זה אחיך עובר. ואז אני מתחיל לחשוב, אוקיי, הוא שם. הציעו לי קטמין וכל מיני דברים כאלה. אמרתי, אני לא יכול, אני חייב להגיע צלול לבית חולים, למצוא את אלחנן. וכשאני מלא בית חולים, אני משגע את האחים שם במיון. איפה אלחנן? תמצאו לי את אח שלי, הוא צריך להיות בחדר טראומה. אבל אלחנן מעולם לא עלה למסוק הזה. זה כבר פצוע אחר, המוות שלו נקבע מהר מאוד אחרי שפוניתי. באותה נקודה שבה הוצאנו כמאה מתושבי בערי, ילדים, תינוקות, מבוגרים, זקנים, נקודה מאוד סמלית, הוא שם נקבע מותו. אני קיבלתי את הידיעה שהוא נפטר משיחת טלפון לאשתי שבוכה, ואומרת לי, ואני אומר לה, ילד, הכל, אני בסדר, אבל אלחנן. אני אומר לה בזהירות, מה שמעת? היא אומרת שהוא נהרג. אז אני... ואז ככה אני גיליתי. ואז בצורה מוזרה אני נרגע פעם ראשונה. כי אני אומר, מישהו כבר סיפר להם. זה לא אני צריך לספר.
כשיצאנו מפה, אופר, דרור ואני, הבנים שלי ואני, אנחנו יצאנו מבארי בשלוש אחר צהריים, באיזשהו שלב בדרך, אופר אומר לי, תשמע, היה פה כוח אחד, הוא אמר לי בחור אחד, שהוא צריך לקבל צלש. הוא חילץ חצי מבארי, ככה אופר אמר לי, וזה בלי לדעת שמות, ובלי לדעת את כל הסיפור. ואני חושב בליבי, וואי, ואני אפילו לא יודע את השם שלו, כן, בתוך כאוס הנוראי הזה, אפילו אני לא יכול לספר את הסיפור הזה. אני חושב שזה היה למחרת, נודע לי שהוא נהרג הבחור הזה, שלא ידעתי את שמו, התחלתי לעשות בירור, אני חייב להגיד שאני הייתי בסערת נפש, עם כאב מאוד גדול. התחלתי לברר ונודע לי השם, דיברתי עם אחד הקצינים, הוא אחד מאלה שהתחיל את היוזמה הזאת של הפינוי, גם הוא מעותניאל, הוא גם היה בקשר עם החבר'ה, עם השלושה שהיו בג'יפ הזה, הוא אמר לי באיזשהו שלב, דיברתי איתו, הוא אומר לי, אני בדיוק נמצא בהלוויה, ואמרתי לו כמה חשוב לי לפגוש את המשפחה ולספר להם על כל מה שהם עשו פה. אחר כך הוא אמר לי שגם בהלוויה הוא דיבר והוא סיפר, אמר את הדברים האלה. וכמה זה משמעותי למשפחה. אנחנו נסענו, אני ויוחאי, שהוא החתן שלי, נסענו אליהם לשיבה. ישבנו עם המשפחה, עם הילדים, סיפרנו להם על האבא הגיבור. והיה לנו מאוד חשוב שהם גם יפגשו, גם ישמעו את הסיפור מאיתנו, שאולי זה יכול להקל, שיש משמעות.
ב-6 בבוקר למשל הוצאנו תינוקת, משפחה עם התינוקת, ואז אחרי כל מה שראינו ביקשתי מהאימא, אפשר להחזיק אותה קצת? כי מי שאבא יכול להבין מה זה להחזיק ילד אחרי כל מה שראית. ואז נתן לי את הבית ואני אומר לה, את יודעת, היא נורא דומה לאחיינית שלי. יש לי אחיינית שקוראים לה מעיין בערך בגילה, ואני שואל אותה איך קוראים לה, היא אומרת לי מעיין. ואז אני אומר, תצלם, תצלם, נשלח לה אחי הקטן. וזהו, אז מדי פעם גם שלחו לנו תמונות שלה וסרטונים שלה, וזה בוסט של אנרגיה, נקבל דבר כזה.
בסוף חודש ינואר, באירוע מרגש מאוד, הוכנס לבית הכנסת בבארי ספר תורה לזכרו של אלחנן, בהשתתפות משפחתו ומאות מתושבי בארי.
הספר תורה עוצב, העיצוב שלו קלה בול. על הספר תורה בצורה שהיא לא אופנית לספר תורה. מי שמכיר, יש ספר תורה ספרדי, צבע כסף, יש עליו חריטה של מפת המדינה, עם הכיתוב עם ישראל חי, סמל המוסד, סמל של חרבות ברזל, וכל שמות הנופלים של בארי חקוקים בתוך הספר מבפנים. ולמעלה כתוב את שמו של אלחנן ושמו של האבא של התורם. זה היה מאוד מרגש, כאילו רק ככה הייתי רואה הכנסת ספר תורה לזכר אלחנן, שזה משלב את העם, את הארץ ואת התורה ששוזרת אותם, את האחדות בעם, את האהבה לארץ הזאת. אלחנן מאוד אהב את הארץ, והספר הזה איך שהוא בנוי, זה היה בשבילי ממש השלמה.
בית אחר הוא עוצמתי ברמות.
מאוד, מאוד.
כשהתחלנו את השיחה דיברנו על אחדות ישראל, שזה היה אחד הדברים שהכי כאב בעצם, כאבו לכולנו. בטח זה אחד הדברים שהם המורשת של אלחנן.
זה דבר ראשון, זה מורשת של אלחנן, כי זה חינוך שקיבלנו מאבא ואמא. אבל אחד משמעית זה מורשת של אלחנן, לראות את העם, להבין את שיש את התמונה הגדולה, שיש כאב לכל אחד מהצדדים, יש תלונות מוצדקות, אבל חייבים להיות אחראים, לראות את התמונה הגדולה, לשים את הדברים בצד, להתעסק בזה שנוכל לנשום פה. אני לא זוכר אם סיפרתי את זה, שהרגע שהכי כאב לי בכל השנה ומשהו האחרונות, זה כששאלו אותנו על זה שאנחנו הלכנו לחלץ קיבוצניקים שמאלנים. וזה היה כל כך מופרך בעיניי. השאלה זעזעה אותי. זה לשנייה לא עבר בראש. זה לא רק לא שיקול, גם לא כאמירה. לא כסימבוליות, זה לא היה... ושואלים אותי שאלות שברתיחות, אתה חושב שזה היה קורה הפוך? אני אומר להם חד משמעית, היום יש קיבוצניקים ששומרים על עתניאל ותמיד היה, ויש מי שמחפש את הרווחים האלה בתוכם, יש אנשים שכשהם יכולים לצעוק, אתם פרוגרסיביים ואתם משיחיסטיים, ואתם ככה ואתם ככה, אז הנה יש להם עמד, הם המצילים את הימין מהשמאל ואת השמאל מהימין. אנשים שכל החיות שלהם זה ממחלוקת, ונתנו להם יותר מדי זמן לנווט פה, והפוליטיקאים הולכים אחרי מה שהעם צועק, והגיע הזמן שנדבר אחרת. וכשזוג זוכר שהמטרה של הוויכוח היא בסוף לחיות ביחד, אז אפשר לפתור את הכל. אבל שכל הזמן זוג עסוק במי צודק וחייבים להכריע בכל סוגיה וסוגיה לפני שחיים ביחד, אז אי אפשר לחיות ביחד. אז דבר ראשון, לחיות ביחד, לזכור שהמטרה היא לחיות פה כולנו ביחד, ואחרי זה כבר אפשר לפתור די בקלות מחלוקות. כששאלו אותי על הקשר עם הקיבוצים, אמרתי שכל כך דומים, שניהם יש להם עולם ערכים, שמאוד בוער להם. קהילתיות מאוד מאוד חזקה. קשר עמוק לאיפה שחיים. התגייסות באחוזים מאוד מאוד גבוהים לצבא ולקרבי בפרט. אחוזי קצינים מאוד גבוהים. דגש מאוד גדול על הספר ועל הערכים ולא רק על הכסף והמצליחנות. וכל כך קל ליצור את הקשר הזה. אלחנן לפני הכל, ומעל הכל היה איש משפחה. הוא אהב את אשתו, את שלומית, בצורה מיוחדת, הריץ אותה, היה קשוב אליה, אהב את הילדים שלו מאוד מאוד. לא היה דבר כזה גם בימים המטורפים שהוא עבד במוסד והיה עובד מסביב לשעון, לא היה דבר כזה שהבת מתקשרת והוא לא אומר לה לילה טוב לפני שהיא הולכת לישון. וגם בבארי דיברנו, דיבר איתי גם על הילדים, והוא אהב אותם, הוא לא רצה למות, הוא רצה לחיות איתם, הוא רצה לחזור לפרק איתם את הסוכה, והוא גם ידע איך שהוא כרגע חייל ושהמחויבות היא בנויה אחרת. לנו זה טרגדיה משפחתית אולי, אבל זה לחנן שאנחנו אהבנו. הוא ידע בדיוק, כמו שאמרתי, הוא פחד להיכנס ובחר להיכנס. הוא היה מקצוען, הוא ידע בדיוק למה הוא נכנס. הוא לא הגיע בטעות לבארי. הוא לא בטעות, הוא הקדיש את החיים שלו להגנה. הוא ידע שעם ישראל שווה את זה. שהוא לא יכל לעמוד בנגד. זה לא היה באופי שלו. זה לחנן שאנחנו אהבנו. ויש לנו כאב משפחתי, אבל גם זכות שהיה לנו את לחנן. זה סיפור על זה שעם ישראל שווה את זה. זה לא סיפור של טרגדיה. סיפור כואב, אבל זה לא סיפור טרגי. זה סיפור שאני גאה להיות חלק ממנו, שבזכות אלחנן זכיתי להיות חלק ממנו. זה לא מקטין את הכאב, אבל זה נותן משמעות.
לצערי הגדול, רבים וטובים בבארי, כפי שאתם יודעים, נפגעו, נהרגו, נחטפו, עדיין יש לנו חטופים. האירוע הזה מבחינתנו עדיין הוא כאן, הוא לא עבר. הוא לא נגמר, עד שאחרון החטופים לא יהיה, יחזור הנה, אנחנו בתוך האירוע, אנחנו בשביעי.
תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. עדי הררי, אורי בנדור, מיכל קץ, מנחם קלמנזון, דני פוקס ולשיר הזגורי. דרך שיר הבנקי הוקמה על מנת לעסוק בפעילות חינוכית ערכית ולקדם מתינות במרחב הציבורי. התקווה שלנו היא שהרוב השפוי והדומם ימצא את הכוח לבנות חברה בריאה ומתונה יותר. הצטרפו אלינו. אני יובל מלכי. סיפור אחר לזכר שיר הבנקי.